אני תמיד אומרת שפילנתרופיה זה די אגואיסטי, כי זה עושה טוב מאוד לנשמה.
ושאר ירקות עם תהילה.
איך אפשר לצמצם פערים בחברה הישראלית באמצעות אומנות? עדנה פאסט יסדה את קרן לונה במטרה לאפשר לתלמידים מהחברה הערבית בישראל להתמקצע באומנות. עדנה נמנית גם על מקדמי הפילנתרופיה באקדמיה, והייתה שותפה בפתיחה של מכון מחקר העוסק בנושא. עדנה פאסט חייתה במשך שנים רבות בארצות הברית. שם היה לה משרד לייעוץ משפטי ועסקי נדל"ן. בעוד בן זוגה, פרופסור אביטל פאסט, שימש כמנהל שתי מחלקות שיקום בניו יורק. לפני כ-12 שנים חזרו השניים ארצה. ובכסף ממכירת המשרד מממנת עדנה את פעילות הקרן. שלום עדנה.
שלום תהילה, בת כיתתי, מי שכבר הימי.
נכון, כיף להיפגש. ועכשיו הייתי שמחה אם נתרכז בפעילות המפוארת בדרום הארץ בקרב הבדואים.
אז זה דורש הקדמה, כי הגעתי לבדואים בתור תחנה סופית של 12 שנות פעילות, כמייסדת ופעילה יחידה בקרן לונה, יאומנות, שהקמתי ב-2008. קרן לונה עוסקת בשוויון הזדמנויות בחינוך לבוגרי תיכון ערביים, על מנת לעזור להם להקים תיק עבודות ולעבור ועדת קבלה כדי להתקבל לאקדמיה בכל מקצועות האומנות למיניהם. הקרן הזאת הקימה מפעל של מכינות קדם אקדמיות של 4 חודשים אינטנסיביים, כל פעם ל-20 עד 25 מועמדים ומועמדות. עברנו בכמה בתי ספר לאומנות, עד שהקורונה סגרה לנו את בתי הספר. אז חיפשתי נואשות, ממש נואשות, איפה אפשר ללמד בזום. וגיליתי שיש לימודים לתואר ראשון ושני במכללת ספיר, שלמעלה מ-15% מתלמידיה הם מהחברה הבדואית בנגב. יש לימודים בניהול תרבות, יצירה והפקה.
אבל איך הגעת לזה? למה דווקא שם? ולמה דווקא הנושא הזה? אז מה עומד מאחורי התפיסה שלך?
התפיסה שלי היא שקרן לונה צריכה למלא חסך ומחסור בתלמידים ומנהיגים בתחום התרבות והאומנות בחברה הישראלית, ובעיקר ברשויות המקומיות השונות. אי לכך, הקרן עשתה מפעל של מכינות, שלצערי הרב, הסתיים אחרי נדודים רבים, כולל בדרום, במרכז, בצפון ובמזרח ירושלים. היא הסתיימה במכללת ספיר, משום ששם היה המקום היחידי שבקורונה אפשר היה לעשות משהו בתחום שוויון הזדמנויות בלימודים אקדמיים בתחומי התרבויות. החוג שבחרתי היה החוג ללימודי ניהול תרבות יצירה והפקה, כי הסתבר לי שאין לו בתואר השני בכלל ייצוג לחברה הבדואית. היו מספר תלמידים לתואר הראשון, אבל בתואר השני היו 0 תלמידים בדואים. אי לכך, היות ועל הדגל הקטן שלי פרטתי את שוויון ההזדמנויות בחינוך לאומנות ותרבות, החלטתי שמצאתי מקום מתאים ביותר. במקום בחינה, שלא יכולתי לעשות בגלל הקורונה, שכולם היו בבית, נתתי 3 מלגות לבוגרי תואר ראשון במדעי הרוח ולאו דווקא באומנויות מהחברה הבדואית, שרצו ללמוד ניהול תרבות כי הפכו להיות מנהיגים בתחומם השונה, תחום התיאטרון, תחום הספרייה הציבורית ותחום ההשכלה לנשים ברהט.
נשמע נהדר, יתמהו אנשים, למה לא בדרום תל אביב, למה לא ביפו?
כאשר מכרתי את המשרד שלי הקטן בשנת 2007, נוצר סכום מסוים שאותו רציתי להקדיש לשני תחומים, ומצאתי ביניהם חיבור יפה. תחום אחד היה שוויון הזדמנויות בחינוך לחברה הערבית, והתחום השני היה אומנויות ותרבות. אלה שני התחומים שתמיד עניינו אותי, ותמיד הייתי פעילה בהם. לאו דווקא מבחינה פילנטרופית, אלא מבחינת יזמות חברתית, וגם מבחינת הסטאז' שלי כעורך דין. אי לכך, מצאתי במכללת ספיר חיבור אידיאלי של ניהול תרבות ושוויון הזדמנויות לקבל חשיפה ותואר מתקדם בניהול תרבות לחברה הבדואית בנגב. כך יצא. הייתה לי מכינה גם במכללת קיי. עברנו גם את השלב הזה של נשים בדואיות שרוצות ללמוד אומנות. והיה לי כבר איזשהו רגל בנושא, כמה שנים לפני הקורונה, אבל להיות וזאת הייתה מכינה נודדת, יצאתי מהנגב לכיוון מזרח ירושלים. בקורונה נחתתי במכללת ספיר, וכך הגעתי לבדואים של רהט, דרך המלגות.
ואיך נבחרו זוכים במלגות?
הוצאנו קול קורא מטעם אשכול הנגב המערבי, מטעם מכללת ספיר ומטעם משרד התרבות, ומטעם קרן לונה לאומנות שלי. והקול הקורא קרא להגיש מועמדות למלגה בתחום ניהול תרבות ואומנות רק באוכלוסייה הערבית הישראלית. הגישו בסביבות 50 מועמדים. זה צומצם אחרי סלקציה ל-12, ואחרי סדרת רעיונות מאוד מאוד מעמיקה ומקיפה, נבחרו רק 3, למרות שנתתי 5 מלגות. 2 מלגות הקצבתי ליפו. אבל עיריית תל אביב לא הצליחה למצוא מועמדים מתאימים.
זה אבסורד.
אבסורד. אבל כנראה שבאמת אנשים היו צריכים לעבוד ולא היה להם זמן ללמוד, והיות ואני מימנתי רק 80% משכר הלימוד, לא היה להם את ה-20% כנראה לדמי רצינות.
בכוונה, מבחינה עקרונית 80%?
כן. העיקרון כאן הוא שזה דמי רצינות. כשבן אדם מקבל, ולמדנו את זה מהמכינות שלנו, כשבן אדם מקבל מימון של 100% למלגה, קל לו מאוד לברוח מהנושא. וזה יוצר בעין נשירה. במכינה הראשונה למדנו את זה, ואז לקחנו דמי רצינות של 1,000 שקל, שהוחזרו בתנאי שיהיה איזשהו מיזם תרבות בקהילה, גם אם אתה לא מתקבל לאקדמיה. במקרה הזה, דמי הרצינות היו 20% משכר הלימוד, ואין לי מושג אם הם קיבלו את זה כמלגה ממכללת ספיר או לא, אבל בחרנו אנשים רציניים עם עבר מוכח בתחום מנהיגות בחברה שלהם. ראיתי בהם יזמי שינוי, מחוללי שינוי בפוטנציה, שחייבים לתת להם את הכלים להחליט כיצד אפשר לקדם את התרבויות והאומנויות בחברה הבדואית בנגב המערבי בעיקר. להיות והם יושבים ברעת, שזאת העיר הערבית הגדולה ביותר בישראל, מאז שנצרת תחתית נפרדה מנצרת עילית שנקראת היום נוף הגליל.
ויש לך מעקב?
בהחלט. בתום השנתיים של לימודי המאסטר, 3 המלגאים עשו עבודת גמר משותפת בתחום מיפוי תרבות דיגיטלי ואינטראקטיבי, של כל מוקדי העשייה בתחומי התרבות, האומנות והמורשת הבדואית.
הוא נמשך עדיין.
הוא נמשך, ואני מלווה אותו כמנטורית וכמרשתת.
אז תסבירי.
בזמן הלימודים לתואר השני, הם גילו שלמעשה אין מיפוי, ואין להם קשר, ואין רישות וקומוניקציה עם כל היזמים מחוץ לרהט. בתוך רהט ישנם מוקדי תרבות מאוד מבטיחים. ישנו תיאטרון על מהבה שעובד כבר 16 שנה. המייסד שלו והבמאי שלו והשחקן הראשי היה מלגאי שלנו. וישנה הספרייה הציבורית שעושה ערבי שירה, והמנהל שלה, שהוא ספרן במקצועו ובעל תואר ראשון במדעי הרוח והספרנות, הוא גם רצה לעשות שם אירועי תרבות מהסוג של שירה.
ספרייה פעילה?
הספרייה מאוד פעילה יושבת במתנס, והמועמדת השלישית שהתקבלה הייתה מנהלת של ארגון רוואד, שעוסק בהסבה להשכלה גבוהה לנשים בדואיות. יושב ברהט. היום היא סגנית המנכ״ל של מרכז הצעירים ברהט. שלושת האנשים האלה כבר עסקו בדרכם שלהם, אבל בלי הכלים האקדמיים ובלי הרשות, שראיתי בו ממש מפתח לקידומם, ועשו זאת בהצלחה. עובדה שהם נבחרו אחרי סינון מאוד קפדני, והצליחו ברמה של א', סיום בהצטיינות של לימודי התואר השני, ועבודת המאסטר שלהם הוגשה לתחרות של יד הנדיב, וזכתה בציון לשווק ופרס של $10,000 בתור מיזם מצטיין. עכשיו הגענו לפרק של השמה לתפקיד, של היישום של הכלים האקדמיים שהם רכשו, ובזה אני מאוד מעורבת. אני עובדת כמנטורית, כמקשרת, אני מלווה אותם.
איך זה בא לידי ביטוי ביום יום שלהם?
זאת שאלה מצוינת, כי אני שאלתי את עצמי אותו דבר, והחלטתי בעצמי למפות את הגופים שיכולים לעזור להם, לפחות בייעוץ, אם לא במימון, של הנושא הזה. והתחברתי לעמותת קשת במצפה רמון, שהקימה מיפוי של תיירות מדבר, שנקרא ארץ האוהלים. חיברתי אותם לחממה הטכנולוגית שנושפת בנשאר הנגב, שעוסקת במיפוי של כל הפעילויות, גם העסקיות, גם התרבותיות, בעיקר היהודיות בנגב, ודרכם חיברתי אותם למכון מנדל, שמסתבר שעשה כבר אטלס של הנגב, עם מיפוי של נקודות מסוימות שבהן גם מופיעה תרבות בדואית. וזה גילינו, הם לא ידעו על זה, עובדה. וכרגע אנחנו בפרק של שיתוף פעולה להלביש על המפה הזאת את כל המידע שהם צברו תוך כדי הליך המיפוי של תרבות בדואית בנגב.
בוא נדבר על התרבות הבדואית קצת.
ובכן, אני עדיין תלמידה של הנושא הזה. אני לומדת את זה תוך כדי עבודה. אני גיליתי שיש כלים מוזיקליים שהם אופייניים רק לחברה הבדואית, ושיש להם מוזיקה משלהם. גיליתי את אריגת הנונק.
שעשויים ממה?
אני לא רוצה להכביר במילים, אבל, וכרגע שכפתי גם את השמות שלהם, אבל אני אשמח לשתף את מי שמעוניין בנושא הזה. יש לי תיק לכל נושא בתרבות הבדואית. גיליתי על ידי סיור בכפרים לא מוכרים שמקיפים את רהט. גיליתי את אריגת היד הנפלאה של עמותת קסם המדבר בלקיה, וגם את הטכניקה של נול קרקע, שאופיינית מאוד לחברה הבדואית בכפרים הלא מוכרים. זה אריגה, זה שונה, זה לא נול שיושבים ועושים את זה בחצי עמידה, אלא זה נול ששוכב על הקרקע. ממנו עושים את כל הסמיכות הארוגות היפות שמכסות את האוהלי אירוע, ולצערי גם לפעמים אוהלי מגורים, כי יש כפרים לא מוכרים שבהם נרסים הבתים מדי פעם.
ובשביל לעבוד, הם משתתחים על הרצפה?
יש קריאה, סוג מסוים של קריאה לכיוון הרצפה.
כבר נכשל.
לא כל אחד צריך להיות באמת בכושר בשביל לעשות את זה. וגיליתי גם שלושה מוקדי תרבות נפלאים ברהט שלא ידעתי עליהם. אחד זה ארגון רחה, שזה סטודיו משותף ל9 אומניות ואמן מרהט, שעובד במרתפים ששופצו, זה היה מקלט בבית הספר הזהרה, ושם יש להם לא רק סטודיו, אלא חדר ללימוד, ללימוד חוגים למלאכת האומנות, וגם חלל תצוגה יפה. גיליתי את המתנס שבו הייתה פעם הספרייה הציבורית וכרגע עברה לבניין חדש, ובתוך המתנס נוצרה גלריה ראשונה שהציגה צילומים של אומנית בדואית, והם גם ערכו את פסטיבל הצילום הבינלאומי, שבדרך כלל התנהל במרכז ולא בפריפריה, וירד פעם ראשונה לפריפריה בשנתו השמינית, ועשה את הפסטיבל ברהט. והמתנס התגייס ותרם ועשה יופי של... הגיעו סוף סוף אנשים להכיר את רעת פעם ראשונה דרך הצילום. הבאתי את הארוחת צלמים חובבים בהנהגתו של מורה לצילום ידוע וצלם עטור פרסים בשם אלי אטיאס. התערוכה נקראת הנודדים בחברה ותיעדה במשך, הקבוצה הזאת תיעדה במשך 3 שנים את חיי הבדואים, את הנופים, את הבתים, את הטקסים, את התפילות. וזה הוצג, 25 עבודות צילום הוצגו באולם הספורט שרוכשר במיוחד לזה, ולשמחתי הרבה הצלחתי לקשר את התערוכה עם מרכז הצעירים שנפתח זה עתה ועדיין בהליכי עיצוב פנים. והתערוכה הזאת מצאה מקום למשכן קבע בתוך מרכז הצעירים, בכוונה שכשישחררו התקציבים המוקפאים כרגע, מהחלטה המפורסמת אלה שמאיימים וכבר מזמן מחכים להם, והם מורכבים ומורכבים, וזה נורא, כן, מחכים, לאבזר את מרכזי התרבות האלה, את מרכז הצעירים, את הספרייה, ואת מוזיאון המורשת החדש והראשון בחברה הבדואית.
ברעת.
ברעת, ליד הספרייה, ליד מרכז הצעירים, וליד היכל התרבות שמפעל הפיס כן בנה, ושם שוכן היום חדרי החזרות ואולם התצוגה של תיאטרון הבדואי הראשון בארץ.
תגידי, קולנוע פגשת?
וואלה, בהחלט. יש, ראשית כל, יש צלמות וקולנועניות ידועות בחברה הבדואית, שוודאי שמעת להן.
ראיתי את השלטים.
בוודאי. אבל בנוסף לזה, פסטיבל דרום לקולנוע מתארך החל מהשנה שעברה מאז שנפתח היכל התרבות, והיכל התרבות של רהט. וכך מגיעים אנשי קולנוע מכל רחבי הארץ, בעיקר כמובן מהנגב המערבי, להיכל התרבות הזה. ומי שמנהל את זה, זה אדם בשם דניאל אלתר, שהוא יועץ בשכר, הוא היה מנהל תיאטרון אחד, והוא יועץ בשכר למתנס של רהט. והוא איש שמרכז בידיו הרבה אירועי תרבות חשובים, גם במתנס וגם מחוץ לו. הוא היה מאוד מאוד גורם חשוב בחיבור של התערוכה ומציאת המקום הנכון במרכז הצעירי. אז יש לי גם בעזרה מהצד הזה, ישנה גם החברה הכלכלית של רהט.
של הבנות, קירות האור.
כן.
הן יוצאות, ממשיכות ליצור?
אני לא עוקבת אחרי תחום הקולנוע, כי אף אחד משלושת המנגעים שלנו לא עוסק בזה, אבל אני בקשר עם מי שמלמד קולנוע ל5 נקודות בקורות בלקיה, יוסוף אבו מדיגן. ואני בקשר הדוק גם וטוב עם אחד הראשך שמלמד 5 נקודות לאומנות פלסטית בבית ספר תיכון בסגב שלום. אחד הראשך בעצמו הוא אומן נפלא, בין טיפוחיו של פרופסור חיים מאור, שהיה ראש החוג לאומנות באוניברסיטת בן גוריון, ועשה תערוכות מוזיאליות בטפן, בגלריה לאומנות באום אל פחם, במשכן האומנות בעין חרוד, תערוכות מדהימות ביופיין, תערוכות משותפות גם עם פרופסור מאור, גם במוזיאון האסלאם, כפי שאמרתי, הוא פעיל תרבות מאוד חשוב, ולאחרונה חיברתי אותו עם צלם בשם תומר גניאר, והם יעשו ביחד תערוכה על ביקור ראושנברג בנגב. כן, אומנים מפורסמים בעלי שם בחרו לגור חודש באוהל בדואי בכפר לא מוכר בנגב, כדי להכיר אוכלוסיות פריפריאליות שיש להם אומנות ואומנות משלהן, ועל כך תהיה תערוכה. השאלה היא עדיין איפה? אני תמיד אומרת שפילנטרופיה זה די אגואיסטי, כי זה עושה טוב מאוד לנשמה. כמה זרועות שמתפשט לעזרה פה, עזרה שם, חיבור פה, חיבור, קישור שם, אני נהנית מכל רגע.
זהו, בוא נדבר על זה קצת.
בבקשה, מה את רוצה לדעת?
איך הגעת למחשבה הזאת? איך הגעת אני מבינה שפתחת, או היית שותפה לפתיחה של חוג במסגרת הפקולטה למשפטים.
זה לא חוג, זה מכון.
מכון.
מכון מחקר.
מכון מחקר פילנטרופיה.
כן, שבו יש לימודים מתקדמים, בעצם דוקטורנטים ודוקטורים ופרופסורים שעוסקים במחקרים שונים, לפי ההנחיות של ועדת ההיגוי והנהלת המכון. המטרה העקרונית והראשונית שלנו הייתה הסרת חסמים מפני נתינה בארץ. יש הרבה חסמים.
למשל?
למשל, אין צורת תאגידית מתאימה לעסק חברתי. מי שרוצה להקים עסק חברתי, נניח מסעדה שבה כל הלומדים, המנקים, השפים, הממישים, הם נוער בשיקום. צריך להקים עסק פרטי כחברה ועמותה. מאוד מסובך. באנגליה ובארצות הברית יש צורות תאגידיות לעסק חברתי. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, רציתי לחקור את מוסד הגמטרין, כי זה מוסד פילנתרופי מאוד מעניין בחברה החרדית, ויש מחקר, אני לא אכנס לזה כרגע, יש מחקר כי הוא עדיין לא פורסם. רציתי, היו לי כמה גחמות בתחום הפילנתרופיה, והאמת היא שזה הכל התחיל מזה שחזרנו ארצה, ב-2011, במגמה, אני לא הייתי קוראת לזה חלוצית, זה מאוד יומרני, אבל לעשות משהו משמעותי. גם בעלי, סליחה, בן זוגי, זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט להגיד בעלי, ואני עדיין מהדור הישן, אז זה תקוע לי בנשמה. בן זוגי התפטר ממשרת ניהול של מחלקות שיקום, שתי מחלקות שיקום בניו יורק, והקים מחדש את מחלקת השיקום שהוא עזב בארץ. ואני אמרתי, הייתי עובדת הכנסת, הייתי עוזרת ליועץ המשפטי של הכנסת, אפילו הגעתי לקביעות, ורציתי לעשות משהו משמעותי שיחבר בין לימודי המשפטים שעשיתי, לבין הנושא של הפילנטרופיה שלי, והחלטתי, לפני שהחלטנו לחזור ארצה להירשם לדוקטורט ב-NYU, בפילנטרופי לא. גיליתי מוסד נפלא שמלמד פילנטרופיה ומשפט, אבל בעלי הודיע לי, סליחה, בן זוגי, זה תקוע, את רואה. הודיע לי, עדנה, אנחנו חוזרים ארצה. משאירים את הבן והנכדים אחרינו וחוזרים. יאללה. אמרתי, צריך להקים את זה בארץ. בהיותי באירוע בגינה של פילנטרופ ידוע, הושיב אותי ליד דפנה מטר הנפלאה. משפחת מטר היא גורם פילנטרופי חשוב שמקדם לימודי משפט מתקדמים בין היתר. הם גם עוסקים באומנות הצילום, עם אוסף ענק שנתרם לאחרונה. מצאתי בה נפש תאומה, כי אנחנו שתינו אמהות של אומנים, שתינו עזקנו משפטים לטובת תרבות ואומנות, שתינו עוסקות בפילנטרופיה, ושתינו חברות ב-Jewish Funders Network, ששם נפגשנו לראשונה, עם הקמתו בארץ. כשבאתי אליהם הרעיון הזה, ביושבנו בשולחן ועשינו השוואות, מה מעניין אותנו? היא אמרה שזה רעיון טוב, בואי נעשה את זה, עדנה, וכך היה. ועודות להקשרים והכישורים הנפלאים של משפחת מטר, בעיקר דפנה מטר, המכון הוקם, גייסנו עוד תורמים, והיום הוא כבר לא צריך את עדנה פסט, אני ממשיכה להיות מייסדת שותפה וחברה בוועדת ההיגוי ובבורד, אבל אני נהנית מהתוצאות. ולא אכנס לתוצאות, כי זה נושא להרצאה בפני עצמה. את רואה, יש הרבה נחת, שזה מאוד אגואיסטי בפילנטרופיה.
נכון.
ותודה על ההתעניינות.